40 שנה הוא סבל אותם במדבר. ברגעים הטובים והיפים, אבל גם ברגעי השפל. הוא ספג את כל העלבונות, את כל התלונות, את כל הביזיונות, בסבלנות, בנחת, במסירות. כשהיה צורך, הוא התפלל למענם. כשגזירת השמדה אימה עליהם, הוא עשה את הכל כדי לעצור אותה, עד לכדי מסירות נפש. אם תישא חטאתם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. אבל אז, אחרי 40 שנה, שכבר מגיעים סוף סוף אל שערי הארץ המובטחת, מה היה יותר מתבקש כדי שהוא, הרועה הנאמן והמסור, יצעד בראשם אל תוככי ארץ זבת חלב ודבש? אבל לא, זה לא קרה. ומונחתת עליו הגזירה, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. ומשה עומד ומתפלל, מי כמותו עלי אדמות, היה לו כוח תפילה כל כך אדיר, שיכול לעצור את הגזירה, שיכול לבטל את ההשמדה, שיכול לקרוע את הריקים. ופתאום, כל התפילות שלו נתקלות בקיר אטום. שום דבר לא עוזר. הוא מתפלל, והוא מבקש, בעת חנן אל השם, בעת ההיא לאמור, שום דבר לא עוזר. איך אפשר להבין את זה? למה? זה קרה לפני 17 שנה. נחשון וקסמן, חייל צהל, נחטף בידי מחבלים. הם החזיקו אותו במקום נסתר, ותמורת שחרורו דרשו שחרור של עשרות מחבלים. הם אימו שאם בקשתם לא תענה בתוך 48 שעות, הם יארגו את החייל. מדינת ישראל הייתה אז במתח רב. מצד אחד עשו כוחות הביטחון מאמצים גדולים לאתר את החייל, הממשלה התכנסה לישיבות, האם לאתר לדרישות החוטפים, או שאולי לא, וכולם דאגו והתפללו, מה יקרה עם נחשון? אני זוכר, הייתי אז ילד, באותו יום שישי, אמא שלו התראיינה ברדיו, וביקשה מכל האנשים שמדליקות נר שבת להדליק עוד נר אחד, בשביל נחשון, הבן שלה. באותו ליל שבת, התקיימו תפילות בכל רחבי הארץ, יהודים דתיים וחילונים, נעמדו בפינות הרחובות והתפללו וקראו תהילים והתחננו לקדוש ברוך הוא שיחזיר את נחשון הביתה בחיים. בשבת בבוקר הגיעו הידיעות המרות. התברר שצהל הצליח לאתר את מקום המצאו של נחשון וקסמן. יחידה של סיירת מטכ"ל ניסה לחדור את תוך שטח האויב להגיע לבית ולחלץ אותו. אבל ניסיון החילוץ כשל, נחשון נהרג תוך כדי החילוץ. ואיתו גם סגן ניר פורז, השם יקום דמו, שהיה אחד מחיילי הכוח הפורץ. הרבה אנשים הרגישו באותם הימים אכזבה גדולה. כל כך התפללנו וקיווינו והתחננו לקדוש ברוך הוא שיציל את נחשון. למה זה לא קרה? והיו אנשים שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שלהם שהתפללו. פתאום התפילה הושבה ריקה. שמעתי באותם הימים ראיון ברדיו, שבו אחד העיתונאים שואל את יהודה, אביו של נחשון, הוא אמר לו, בחוצפה עיתונאית, אתה בן אדם דתי, אתה מאמין באלוקים, איך אתה מסביר את זה? שכל כך הרבה אנשים התפעלו ושום דבר לא קרה. מה, אם יש אלוקים, למה הוא לא עשה שום דבר? ויהודה אבא של נחשון אמר לו שתי תשובות. תשובה הראשונה הוא אמר שמותר לאבא להגיד לבן שלו לא. זה נכון שהבן מאוד רצה, אבל בסופו של דבר אבא רואה דברים שלפעמים הבן לא רואה, ולפעמים משהו שנראה לבן מאוד שווה ומשתלם, אבא יודע שזה לא טוב בשבילו. ולפעמים הבן הקטן שלי רוצה לשחק עם גפרורים או משהו כזה, ואמא שלו לא תיתן לו, והוא יגיד לפוי האמא, את לא טובה. אבל מה לעשות? בגלל שהיא אוהבת אותו, בגלל שהיא יודעת שזה לא טוב בשבילו, והוא לא רואה את זה כרגע, היא לא תאפשר לו. היא לא תשמע את כל התפילות והתחנונים שלו. תשובה שנייה שאמרנו שם יהודה וקסמן זה שאין לך מושג באמת עד כמה התפילות עזרו. אני יודע, כך הוא אמר לו, שמעתי, סיפרו לי, חיילים מהכוח הפורץ, עד כמה המשימה הזאת הייתה קשה ומסוכנת. בתוך שטח האויב, בלילה, מבצע מסובך שכזה. זה יכול להיגמר גרוע שבעתיים. אתה לא יודע כמה התפילות של כל אותם עשרות אלפי יהודים עזרו כדי שיגמר ככה ולא הרבה יותר גרוע. ואני חושב שהדברים האלה הם דברים כל כך כנים ואמיתיים, ולפעמים אנחנו שוכחים אותם. כשאנחנו כל כך רוצים משהו ובטוחים שזה הדבר הנכון, כך צריך לקרות, ולא קולטים, הריבונו שלהם לא מבין. לאן הולכות כל התפילות שלנו? אנחנו מבקשים ומבקשים וזה לא קורה. אז קודם כל צריך לדעת ששום תפילה לא חוזרת ריקה. כל תפילה, כל כוונה טובה, כל מעשה טוב, פועל משהו במציאות. לא תמיד זה יעזור בדיוק למבוקש הספציפי שרצינו. רוב האנשים, אם תשאל אותם, היית רוצה לזכות בפייס, יגידו לך בטח. לרוב האנשים זה יזיק מאוד אם יזכו בפייס. ויש מחקרים שמראים איך מרבית האנשים שזכו בפרס הראשון בלוטו, זה רק הרס להם את החיים. תוך זמן קצר הם בזבזו את כל הכסף, נכנסו לחובות, המשפחה התפרקה. אדם מבקש כל מיני דברים. הוא לא יודע באמת מה טוב בשבילו. תפילה לא חוזרת ריקה. יכול להיות שהיא תפעל למבוקש הספציפי שביקשנו, ואם לא, זה עוזר במקומות אחרים. לפעמים צריך סך מסוים של תפילות, לפעמים צריך שעוד אנשים יתפללו, לפעמים צריך זמן, ובסופו של דבר הדברים יקרו. צריך לדעת ש... אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא כספומט, אתה לוחץ, תפילה, פוף, יוצאת בקשה. אנחנו עובדים אצלו, ולא הוא עובד אצלנו. צריך לזכור את הדבר הזה. חשוב לי להגיד את הדברים האלה, בגלל כל מיני תופעות שיש היום, של כל מיני מקובלים, צדיקים, בעלי כוחות, אלוקיים, שמפרסמים כל מיני דברים על כוח אדיר של תפילה, ורק תשלח את השם ואת השם של האמא, פלוס לשלם כך וכך בשביל לממן את הזה והזה וישיבת המקובלים והפה והשם. והרבה פעמים, לא תמיד, אבל יש יותר מדי מקרים שמדובר בתעשייה אדירה, שעושקת כספים מאנשים מסכנים שאין להם, אנשים שנמצאים במצוקה, שבוחרים לעשות הכל, כדי שמישהו יחלץ אותם, שימצאו את זיווגם, שיהיה רפואה, שיזכו לזרע של קיימה, לילה ואחת דברים. ופשוט סוחרים בהבטחות ונושאים לשווא את שמו של הקדוש ברוך הוא עם כל מיני הבטחות של הישועה מובטחת. רק תעשה ותתרום ותיתן, ועכשיו זה בדיוק שעת רצון וידליקו את הנרות והשופרות. בסופו של דבר, כמה סיפורים כאלה, לא יצא כלום מהדבר הזה. סתם מונו אנשים ויחזבו אותם, והם במצוקתם הולכים אל הבבא הבא. אולי הוא יושיע אותם. ואולי משה רבנו. אולי יעקב אבינו, שכל כך אהב את רחל, והיא פונה אליו, האישה היקרה והעקרה הזאת, ואומרת, הווה לי בנים, ואם עין מתה אנוכי, אני חייבת ילדים, בלי זה החיים שלי לא שווים. תעשה משהו, יעקב, תתפלל עליי, תדרוש מהקדוש ברוך הוא שיתן לי ילד. יעקב אומר לה, בכאב, התחת אלוקים אני אשר מנע ממך פרי בטן. אני יכול להתפלל, אני יכול לבקש, אבל אני לא יכול לקבוע בשבילו שום דבר. אני לא במקום אלוקים. יכול להיות שבסופו של דבר, עם כל המאמצים והתפילות, לא נזכה. צריך להכניע את הראש ולקבל את הגזרה באהבה, ולהאמין שכנראה יש פה משהו טוב שאנחנו לא מבינים. יום אחד זה יתברר לנו. אבל בינתיים זה עדיין נשאר בגדר סימן שאלה. ואולי זו הסיבה שהתורה כל כך מדברת על זה שמשה רבנו, גדול הנביאים, הרואה הנאמן והמסור, והתחנן אל השם, והתפילה מושבת ריקה. בקשתו להיכנס לארץ לא נענית. זה לא יבוא ללמד אותנו את הענווה, את המקום שלנו, את זה שכמה שנבקש ונתפלל, ואנחנו מאמינים שהדברים פועלים ועוזרים, עדיין אנחנו רק בני אדם. אנחנו לא יודעים מה הטוב ביותר. אנחנו לא יודעים מה צריך לקרות. אנחנו צריכים לקבל את מה שקורה באהבה, ולהמשיך להתפלל. שבת שלום.